אנחנו רוצים להתקדם בהקדמה במהלך תשובותיו או התקפותיו או תשובותיו, יסודותיו של המהר"ל בהתייחס לתפיסת הניסים של הרלב"ג, אבל צריך להגיד כאן, כמו שאנחנו אומרים הרבה פעמים, המהר"ל משתמש למעשה בתפיסתו של הרלב"ג כפלטפורמה על מנת להניח כמה יסודות מאוד עקרוניים, לא רק בהבנה מה זה נס, אלא בכלל יסודות אמונה ויסודות בכלל בגישה ובתפיסה, מה זה אמונה, איך אנחנו מתייחסים לקדוש ברוך הוא, והוא עושה את דרך ההתעמתות עם התפיסה הפילוסופית של הרלב"ג, שדרך סוגיית הנס היא מוקצנת למקומות אפשר לומר מהיותר חריפים. סוגיה הראשונה שתקף אותה המהר"ל, אבל דרכה מיצב את דעתו, כשדעתו מתחילה החל מעמוד ט', בסדר, בספרים שלפנינו, היא האם אנחנו אומרים שחוכמתו האינסופית של הקדוש ברוך הוא והוא זהים, ובלשון הראשונים, הרמב״ם מצטט את זה, אחרים, השכל המשכיל והמושכל הם אחד, ציטוט מתוך הלכות סודי התורה, או במילים אחרות שעצמותו וחוכמתו האינסופית אחד הם, ציטוט של המהר"ל את הרלב"ג, או כטענתו של המהר"ל, שהיא הנקודה המרכזית שאנחנו מסכמים בה את השיעור הקודם, נמצאת בעמוד י' באמצע העמוד, אבל אנו אומרים. בסדר? יש? הלו, אנשים טובים? אבל אנו אומרים, דברו איתי, תייחסו אליי. אבל אנו אומרים, שהוא יתברך שמו, שהוא יתברך. הוויה פשוטה לא יוגדר במה. במה הכוונה? בכלום. תן לה הגדרה. ואין עניין זה שכל. אפילו המושג חוכמה אינסופית לא שייכת לעניין הזה, ואין אנו יודעים הווייתו ומהותו. טוב, אולי יאמר אם כן, יאמר הפילוסוף, אם כן הוא משתתף לנמצאים, שיכלול אותם שם הוויה, אומרים הוויה עליהם והוויה עליו, לא אף דבר זה אין קשיא. כי מאחר שמן הווייתו נתהווה הכל, אין בזה שיתוף כלל. שהם נמצאים מאיתו יתברך שמו. שימו לב למשפט הבא, ומהווייתו הפשוטה נמצא הכל, והכל אפס זולתו. והווייתו יתברך נקרא הוויה, וזולתו אפס. כאן המהר"ל מתגלה כחוסיד. ויותר נכון, כאן רואים את היסודות שנשענת עליהם החסידות. החסידים למדו הרבה מהר"ל. דבר מעניין שמהר"ל לומדים גם להתווכס וגם חסידים. אבל כאן נראה שאפשר לראות אחד היסודות שהחסידות נשענה עליהם מאוד, הכל אפס זולתו. הוא ההוויה המוחלטת, ומהווייתו נתהווה הכל. על זה יגיד המהר"ל, לכן קוראים להשם יתברך י"ק ו"ק. ולא בשום דבר אחר, לא חכם ולא כלום, זה תארים. למה הפילוסוף הרלב"ג ואחרים לא רצו לקרוא לחוכמה תארים, זו סוגיה בפני עצמה, לא נאריך בה כאן, אבל זה תמצית העניין. הבורא הוא ההוויה ברוך הוא, ההוויה שמהווה את הכל. מה זה ההוויה הזאת? אומר המן, לא מוגדרת, ואין אנו יודעים הווייתו ומהותו. רק הוויה שאיננו יודעים את הווייתה ומהותה, היא יכולה להיות הוויה שמהווה את הכל. אנחנו רק יודעים שאנחנו מתהווים ממנו, אנחנו חיים ממנו, שהווייתו מהווה אותנו, ואין שום זיקה בין שאנחנו הווים, והמושג הווה שלנו, לבין הווייתו יתברך שמו. מן הווייתו נתהווה הכל. מהווייתו הפשוטה, האינסופית, הבלתי מוגדרת, נמצא הכל, והכל אפס זולתו. ורק הווייתו יתברך נקרא הוויה, וזולתו אפס.
זולתו נקרא אפס?
אפס. אין עוד מלבדו. המהר"ל מאפס את כל מה שזולתו, כדי לחדד שאין שום זיקה בין זה, מעבר לזה שממנו נתהווה הכל. זה, זה הכל, זה מה שאנחנו יודעים להגיד. כל מושגי ההוויה, החיים הזה שלנו, הם לא אומרים כלום על הווייתו התברך. רק מה? ממנו נתהווה הכל. הכל נתהווה ממנו.
מה הכוונה שיכלול אותם שם הוויה?
איך?
אתם נמצאים?
איפה? ואולי יאמר, אם כן הוא משתתף לנבראים, זה שזה הקושייה של הרלבג. אולי יאמר הרלבג, אם כן, שאתה אומר שהוא הוויה פשוטה, הוא משתתף לנמצאים, שיכלול אותם, אותו ואת הנמצאים, שם הוויה. לא קשיה.
שכולם הוויה.
כן, כן, אותו לבד.
כמו שפינוזה.
בסדר? נגיד. הוא אומר, אם אתה אומר שהוא הוויה פשוטה, מה הרווחת? אני אמרתי שהוא וחוכמתו האינסופית אחד. אתה אומר שלא, הוא לא חוכמה, הוא לא שכל, הוא הוויה פשוטה. נו, גם נמצאים הם מובים. אז שם הוויה כולל גם אותו וגם את הנמצאים. אז אתה משתף אותם. אתה חוטא בשיתוף. אומר המהר"ל, מה פתאום? אפס זולתו. אין עוד מלבדו. הכל, הוא הוויה והכל אפס זולתו. לזה התכוונו תמיד הכתובים שאומרים, אין עוד מלבדו. חסידות הלכה עם זה לכל מיני מקומות, נפש החיים מטפל בזה בכל מקומות, אבל אני אכנס לזה כאן, זאת האמירה. העיקר הזה זה לא חוכמה, זה הוויה.
למה לא
קוראים
לקדוש
ברוך
הוא הוויה?
קוראים לו. י"ה, ו"ה, זה שמו.
למה לא הוויה?
זה אותו דבר. כי זה הסדר של האותיות, הוא גם מסביר לך איך... איך ההוויה הזאת מתגלה בעולם. ה-י' זה החוכמה, ה-ה' זה הבינה, ה-ו' זה החיבור לארץ, ה-ה' למטה זה המלכות. מה אתה רוצה עכשיו שיעור בקבלה? מה נהיה איתך? הסידור אותיות הוא כבר הולך הלאה. אבל המשמעות זה הוויה. הסידור אותיות הוא כבר בא להגיד לך איך ההוויה הפשוטה הזאת, האינסופית האלוקית שאין לה שום קשר להוויה שלנו, איך היא מתכתבת עם החיים שלנו. אז אומר אמר על כן, השם בחוכמה יסד ארץ. ויתו הפשוטה מגלה את חוכמתו במציאות ובורט את המציאות. לכן אומר אמר על, אין לו בעיה שמידיעה משתנה, שהרצון משתנה, כי זה הכל גילויים של השם יתברך.
למה אנחנו לא קוראים את השם הזה?
כי זה כאילו אתה מקטין אותו, וזה שאתה קורא אותו, אתה קורא אותו, אתה מת. שם המפורש והכהנים והעם שהיו שומעים את השם המפורש, ברור. אתה רואה שכשמשתמשים בו, אז אתה יכול להגיע בלי קווי האינטיפאדה לירושלים, ושנייה להיות פה. כאילו, בסדר? זה מהווה מציאות, השם הזה. אתה לא משתמש בו, אנחנו חיים טוב. זה שם מהווה מציאות. אתה משתמש בו, אתה יכול להוות את המציאות. להוות, ללדת, לברוא, לזה. משתמשים בו קסם כך. מהווייתו נתהווה הכל, אז השם... איך? לא, אנחנו אומרים א' ד' נ' י'. אנחנו רק אומרים בפה את אדנותו עלינו. זאת אומרת, את הרובד שבו כבר זה השולט עלינו, המלך שלנו. כן. המלך שלנו. אבל אנחנו לא אומרים את השם המפורש, כי אם המפורש הוא פה פתאום צומחים עצים, קוראים דברים, מתהווים, סוכן, אי אפשר. כהנים והעם, כשהיו שומעים את השם המפורש, לא, הם לא היו, אחי, תסדר לי את המגבת, כמו אצלנו. מי לקח לי את הפיסת בד? הם היו נופלים, כי אתה לא יכול לעמוד. זה היה קורה מאליו. היו קוראים, כמו שאתה חווים אותם, ככה כתוב בכמה מקורות. כי אתה לא יכול לעמוד, כי זה השם המהווה המציאות, הוא כאילו עובר באוויר. אתה לא מסוגל לעמוד, כמו שהנביא לא יכול לעמוד בנבואה. נופלים על פניהם, בום. פזצת. פזצת דקדושה. כי זה לא מציאות שאתה לא עומד. קוראים, משתחווים, עומדים, ברוך שם כבוד מלכותו.
בתקופת המקדש, אנשים שהיו אומרים שם כזה, את השם המפורש, היו מתים פשוט?
מתעדים. אם לא היית כהן גדול בקדושה ותארת, אתה היה קורא לך משהו לא טוב. לא יודע, מתעדה, אבל היה קורא לך משהו לא טוב. לא, אתה לא, אף אחד לא אומר את השם המפורש. אומרים את ה...
מפורש? בטח. שהם לא יודעים את השם.
הם לא יודעים את זה.
יש היום דף פייסבוק שקוראים לו ככה, מה אתה מסתלבט
עליי?
לא
יודע. בדיוק, זה היה... כרדידות הדף, כך רדידות תוצריו. יפה. לכן, מי שיודע מה שאפשר לדעת, צוחק. ומי שלא צוחק, אז הוא לא יודע. נדב אותך. פוחק. קדימה. אנחנו עוסקים היום בעוד בשתי ההתייחסויות, מקווה שנספיק, שתי ההתייחסויות הבאות של המהר"ל. השאלה הבאה היא מי פועל את הניסים, והשאלה שאחריה, למה הניסים לא אומרים שידיעתו או רצונו של השם השתנה. דרך זה המהר"ל ינחיל לנו את שתי התובנות הבאות המאוד משמעותיות. אחת, שהבורא הוא פועל את הכל, כולל את הכל ופועל אותו, והשני הוא חידוש מדהים של המהר"ל, שלמעשה אומר שגם מה שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, אפשר לשנות אותו. בחירה החופשית יכולה לשנות אותו. מדהים. אני אגיד את זה בצורה יותר פשוטה, אם המצרים היו עושים תשובה, הם היו מונעים את קריאת ים סוף. הם היו יכולים למנוע את מכת בכורות. בסדר? זה סדר מיוחד. Okay. קריאת ים סוף, מכת בכורות, אינם דבר הכרחי שיקרה. אינם דבר הכרחי שיקרה. כל נס, גם נס הכי גדול, כולל קריאת ים סוף, שבספרים כתוב שזה התגלות הרצון האלוקי העליון, הכתר העליון. אפשר לשנות אותה, ניתנת לשינוי. גם הנס הכי גדול ניתן לשינוי. זה טענת הליבה של השאלה השנייה שנעסוק בה היום. בסדר? בואו נראה את זה בפנים, ואז שמור את השאלה לשם, אם המהר"ל, כפי שאני מסביר אותו, יענה טוב, אם לא, אז כנראה שאני לא מסביר טוב. נשאל עוד פעם. וכן כל מה שחקר. בסדר? עמוד יוד, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 שורות מלמטה, 3 מילים אחרונות. בסדר? וכן כל מה שחקר. אם השם יתברך פועל הניסים, או המלאך, או הנביא. הרלב"ג טיפל בזה באריכות, כי הטענה המרכזית שלו היא שיש הבדל בין ניסים בעצם לניסים במקרה, והנס הכי, הניסים, והדבר הקבוע, הנס בעצם, הוא יותר גדול מהנס במקרה. זאת הייתה טענתו של הרלב"ג, ולכן הוא גם טען שניסים שקורים על ידי השכל הפועל ובהימצאות נביאים יותר גדולים, כי זה דבר עצמי, כלומר דבר קבוע. הנה בכל דבריו אין ממש, אומר המהר"ל, כי קודם כל, ניקוי ראשון, הכל הוא לפי העניין ולפי הנס. אין מודל קבוע, טוען המהר"ל, איך יתרחש הנס. מי יפעל אותו, מי יעשה אותו. אין מודל קבוע. זה הליבה של הטענה שהמהר"ל הולך כאן. הוא הולך לטענה מאוד מעניינת שהוא מקדים את החשיבה המדעית במאות שנים. המהר"ל הולך לטעון שהאקראיות, בסדר? היא חלק מהפעולה האלוקית. הקדוש ברוך הוא פועל הכל וכולל הכל, כולל את האקראיות. בסדר? היה צריך להגיע למלחמת העולם השנייה ולפיתוח פצצות האטום כדי לדקור את הנקודה הזו. המהר"ל אומר אותה כבר מאות שנים קודם. תראו איך הוא אומר את זה. הוא קודם כל נכנס ברלב"ג. הרלב"ג אומר, יש אופציות, זה מה עושה את הנס. או זה, או זה, או זה. חייב להיות באחד מהזה. ועדיף שזה יהיה על ידי השכל הפועל. המהר"ל אומר גורנישט, הכל לפי העניין ולפי הנס. יש מופת שהוא מתייחס לו יתברך בעצמו, שימו לב לביטוי מתייחס, מתייחס לו בעצמו, כמו שהיה מכת בכורות, שנאמר ועברתי בארץ מצרים, ודרשו בינתיים זוכה לברכה, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא השליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. וכן קריאת ים סוף גם מיוחסת אליו, גם כן, שהיה עוד יותר גדולה, כפי שהוא מברר בהקדמה השלישית, גם הוא היה על ידי הקדוש ברוך הוא. ולפעמים שהיה המופת על ידי מלאך, אלוה השלח מלאכה, ספר דניאל, וסגר פומר יבטה, איפה שזרק אותו נבוכדנצר. וכי יוצא בזה מהם הפלת סנחריב, המקרא מייחס את הנס, למלאך השם, ויצא מלאך השם, ויח במחנה אישור על האשור, הכל לפי עניין הנס. אבל להחליט, להחליט אצל המהר"ל זה לחלוט, זה לסגור בלי אופציות אחרות. להחליט שהיה הכל על ידי השם יתברך, או על ידי השם יתברך, או על ידי מלאך, דברים אלו הם בדויים, אומר המהר"ל. אומר המהר"ל, זה הכל לפי העניין, זה משתנה. אין לנו בעיה במובלה, אומר המהר"ל, שמקור הנס פועל שלו, זה ישתנה לפי העניין. במובלה כבר רואים כאן, המהר"ל אומר, אין גם עדיפות מה המקור שלהם, זה לא משנה. השינוי הוא לפי המציאות, לפי האירוע, לפי מה שצריך להיות, זה האיכות הנס או מהותו לא משתנה לפי מה לפי מי שהמקרא מייחס לו את הנס. הנס הוא נס הוא נס, המקור שלו תמיד בהשם יתברך, מה שמיוחסת עליו הפעולה בפועל לא מעניין, טען המהר"ל. ומה שאמר שאם היה פועל הניסים השם יתברך, אם הם מתארים לנו נס שהשם יתברך עשה אותו ישירות, הוא פחות חשוב, פחות טוב מניסים אחרים, היה פעולת השכל הפועל יותר נבחר ממה שהיו פעולות השם יתברך, הכוונה פעולות שמיוחסות להשם יתברך, וזה למה טען את זה הרלב"ג, כי פעולות הבאות מן השכל הפועל הם טוב בעצם, טוב קבוע, כי השכל הפועל הוא זה שפועל את הנמצאים, ואילו פעולות שבאות ישירות מהשם יתברך אינו טוב בעצם, כי זה מקרי, זה חד פעמי, זה לא קבוע. אלא מה מטרתם? רק לקנות לישראל אמונה, כמו שראינו ברלב"ג, שאחת מהנחות היסוד שלו מופיעה בדפים שלפניכם. איפה רשמנו את זה? חלק ראשון, לא. למעלה, בשיטת הרלב"ג בנס שמש זה, הנחת יסוד, כוונת התורה לפרסם הניסים כדי לחזק האמונה בהשם. א' 3 בשיטת הרלב"ג. ואילו הפעולות הבאות מן השם יתברך, אנחנו בעצם רק לקנות ישראל אמונה. כשנעשה נס על מנת לקריאת ים סוף, נס שמיוחד להשם יתברך, והכתוב אומר לנו, למען תדע כי איני השם בכל הארץ. אומר הרלב"ג, זה נס פחות משמעותי, פחות מהותי, פחות עצמי, מהניסים שקורים דרך השכל הפועל. למה? כי השכל הפועל הוא הקבוע, הוא מנהל את המציאות בקביעות. בסדר? כאילו הניסים הגדולים, אלה שמיוחדים להשם, זה רווח חינוכי, זה רווח מקומי. זה לא הנהגת הטוב הקבועה. אומר המהר"ל, גם דבר זה דבר בטל ואין בו ממש. החלוקה הזאת שהרלב"ג עושה, הוא מגיע למסקנה שהשכל הפועל, שהוא פועל את כל הנמצאים לשיטתו, והמהר"ל ראינו חולק על זה מכל וכל בעמוד ת', הניסים והפעולות שמגיעים ממנו, הם, איך הוא קרא לזה, יותר נבחר מהפעולות שמיוחסות להשם יתברך. למה הדבר זה בטל ואין בו ממש? כי אם לא היו באים מאיתו, הבורא, מהבורא יתברך, פעולות טובות בעצם בכלל, היה זה קשיה. אבל הוא יתברך, שימו לב לטיעון, ברא את השכל הפועל. הוא ברא את השכל הפועל אשר הוא פועל הנמצאים לפי דעתו של רלב"ג, לא לפי האמת. המהר"ל כופר בכלל בתיאוריות השכל הפועל הזה, חזרו לעמוד ת' שורות 9-10, אחרי עד כאן הם דבריו בקיצור. אמנם אם אנו מודים בהנחת השכל הפועל שהוא פועל הנמצאים בעולם, אין כאן מקום זה כלל להשיב. כי זה, וכיוצא בזה, הנחת השכל הפועל, סברה מונחת לו, זה הנחת יסוד של הרלב"ג, ועליו בנה את יראת כספו. אבל כאשר ההקדמה בטלה, המחויב גם כן בטל. ואני כופר בזה, אומר המהר"ל. אבל גם לפי שיטתו, שיש השכל הפועל, והוא פועל את הנמצאים, והוא מנהיג אותם בהשגחה קבועה, ואז טוען הרלב"ג, זה הניסים שבאים בהשגחה הזאת, הם הרבה, הם יותר נבחרים. אומר המהר"ל, סליחה, ראו יתברך ברא את השכל הפועל, אשר הוא פועל את כל הנמצאים לפי דעתו של רלב"ג, לא לפי האמת. ואם כן אחר שהוא השם יתברך, פועל הנמצאים שהם טוב בעצם, אם כן הוא פועל הטוב בעצם ופועל הטוב במקרה. הניסים שמיוחסים ישירות להשם יתברך ולפי דעתו של הרלב"ג הם ניסים במקרה, סבבה. אבל השם יתברך, גם לשיטתך הרלב"ג, מי המציא את השכל הפועל? מי מפעיל את השכל הפועל? השם יתברך. אז נמצא שהשם יתברך הוא מפעיל גם את הניסים העצמיים דרך השכל הפועל לשיטתך הרלב"ג, וגם את הניסים שבמקרה. במילים אחרות, הוא פועל הכל. ובלשונו של הרלב"ג, אף על בר שאינו יותר במעלה הטוב במקרה, הניסים הגדולים, מצד שהטוב בעצם הוא יותר טוב מן הטוב במקרה, מכל מקום יש לו יותר מעלה כאשר יפעל גם כן הטוב במקרה. שאם לא יפעל הטוב במקרה, לא היה פועל כללי. וזה המשפט החשוב של הפסקה הזאת. ויש לתת לו, לבורא יתברך שמו, הכללות, הנה המבוקש, מצד שהוא פועל הכל ואין חוץ ממנו. אין חוץ ממנו זה תרגום של... אין עוד מלבדו, תרגום של המהר"ל בעמוד הקודם.
הכל אפס זולתו.
תראו שהמהר"ל בכל ההתמודדות חוזר אל המקום הזה. הוא תוקף את החלוקה הרלבגית, בסדר? בסוגים של ניסים, עצמי ומקרי, בניסים שמיוחסים אליו מקרה, משים שמיוחסים אל השכל הפועל, הוא מפרק את כל המשוואה הזאת, גם מצד שהוא חולק על קיום של השכל הפועל, אבל גם מצד עצם החלוקה. ואומר הכל בא מהשם יתברך, כי השם יתברך הוא פועל הכל, אין אפס זולתו, גם אין חוץ ממנו, אין דבר שהוא לא נפעל ממנו ולא השם פועל אותו. וכל התבניות ומבנה הזה שלך הם מיותרים, אומר המהר"ל הרלב"ג, והם גם משבשים, כי הם נותנים לשכל הפועל כוח שהוא לא הכרחי. זה כמו שתיקח את כנסת ישראל ועכשיו תעשה אותה אלוהים. מה פתאום? השם מתגלה, פועל דרך כנסת ישראל, והוא פועל גם מחוץ לה, והוא פועל איך שהוא רוצה, אומר המהר"ל. הוא פועל את הטוב בעצם, פועל את הטוב במקרה. העיקר הוא ששורש כל הפעולות הוא מן הבשונו, ויש לתת לו הכללות. אם אתה רוצה להגיד משהו על השם יתברך, אתה תגיד שהוא כולל הכל, כולל את כל הפעולות שהן מופיעות במציאות. הוא מקור כל הפעולות, מצד שהנה הוא פועל הכל. רואים שההתנגדות של המהר"ל למבנים השכליים שהרלב"ג עושה, הוא מצד שהוא מרגיש וחושב שכל התבניות האלה של רמות ביניים בינינו לבין השם, שהן פועלות את המציאות, והסדר שהשכל הפועל פועל במציאות הוא סדר יותר טוב כי הוא קבוע והוא עצמי, המהר"ל מפרק את המבנים הזה, המבנים הזה, כי הוא אומר, האמונה משמעותה שאתה מבין שהכל, שהשם כולל את הכל, השם פועל את הכל, ואין חוץ ממנו. כמו שהוא אמר בסוגיית החוכמה אינסופית או הוויה פשוטה, הכל, הווייתו הפשוטה נמצא הכל, והכל אפס זולתו. זה הקו שישזור את כל ההקדמה הזאת. את כל ההקדמה הזאת. בהקשר שלנו, יש ניסים שמיוחסים למלאך, יש ניסים שזה. כל השינויים שאתה שומע מה המקור של הנס, זה הכל, זה לפי העניין, זה לא מהותי. זה מקומי. פה זה ככה, פה זה ככה, פה זה ככה. העיקר המהותי, המהותי הוא שהשם פועל את הכל. בכלים מכלים שונים. כן.
זה כמו להגיד שיש כמה רשויות שמנהלות המציאות. כאילו, אם אתה נותן
למלאך... מי?
זה
התקפה של המהר"ל. הרלב"ג מודה ברור.
אפשר לתרץ אותו כי קשה להגיד שהוא אמר כך.
ברור שהרלב"ג הוא... זה מתחיל לא מזה. כי ברור שהרלב"ג הרי לא. הרי כל המתודולוגיה הפילוסופית הזאת באה כדי לסלק את ההגשמה. לכן נכתבו כל הפרקים הראשונים של המורנו. לסלק את ההגשמה ובעזרת החשיבה השכלית להפשיט את המחשבה האמונית. לפשט אותה, להפשיט אותה ולנקות אותה. ודאי גם המערה לא סבור שהרלב"ג בא ליצור כמה רשויות. ולהפך, כל המתודולוגיה השכלית הפילוסופית באה לסלק את חלוקת הרשויות האלילית. אלא שטוען המערל, בזה שאימצת את המתודולוגיה, את החשיבה הפילוסופית, ודרכה גם אימצת את עולם המושגים שלה, שהעולם, כי אין פילוסופיה בתקופתו של הרלב"ג, אין חשיבה פילוסופית שהיא לא מודה בשכל הפועל. אז כאילו המחיר ששילמת על זה שרשתית לייצר חשיבה פילוסופית מאוד מאוד מדוקדקת, נקייה, מאוד מאוד נקייה מהגשמה, המחיר ששילמת, שאתה חייב לקבל את המושג של השכל הפועל. אתה מקבל את המושג של השכל הפועל, אז אתה גם אומר, טוב, השכל הפועל זה הפועל הכי איכותי של המציאות, כי הוא משגיע, הוא פועל על את הנמצאים באופן קבוע. ודאי גם הרלב"ג אומר שהשם נתן לשכל הפועל את הכוח הזה. היא החוכמה שמנהלת את המציאות. אבל אומר המהר"ל, ברגע שקיבלת את הנחת היסוד של השכל הפועל, אז מתחילות כל הצרות המחשבתיות שלך. ואז אתה מתחיל לחלק בין סוגי ניסים כאלה לסוגים אחרים. מה פתאום? שמי מכאן, תמחק את השכל הפועל הזה. אני אינני מקבל את ההנחה הזאת. תשמעו, זו אמירה, שאני לא יודע אם אתם מבינים את המשמעות שלה, שיעמוד הוגה. אמנם ריאל קדם כבר למהר"ל בחלק מהדברים, אבל הוא עושה את זה על הדרך. הוא בכלל אומר, ציר המחשבה שלי הוא במקום אחר. המהר"ל מתכתש ישירות עם הדבר הזה, ואני לא מקבל את הנחת היסוד הזאת. אז מה אם האריסטוטלים הניחו את הדבר הזה? אני לא מקבל את קיומו שהשכל הפועל. השם מפעיל את המציאות, פועל המציאות, מהווה את המציאות באופן ישר. כל הדברים האלה זה תתי כלים. ושם המהר"ל חותר, הוא חותר קצת דומה לריאל, להפוך את המשוואות של החשיבה הפילוסופית ולקשר בחזרת המציאות ישירות למקור שלה. ככה הוא הסביר תשובה, ככה הוא הסביר אמונה, ככה הוא הסביר חיים. אתם רואים, עושה את זה כבר שני מושגים, בהוויה ובפעולה. מה פועל את המציאות? לכן הוא כפר בטט בזה שהשכל הפועל הוא פועל את הנמצאים. זה לא משנה אם היום אנחנו לא מאמינים בשכל הפועל, אם תשים משהו אחר במקומו, אני אגיד את זה בצורה חפה, גם אם תשים את כנסת ישראל, המערה לא יקבל את זה. בסדר? הוא עושה את ההנגדה כדרכו ואומר, ועוד, העיקר הדין הפירחה, על יסוד הדין, יש קושייה. אם היפוך המטה לנחש, אומר המהר"ל, שזה הדוגמה שהביא הרלב"ג, אינו טוב בעצם רק במקרה, אם כן, אינו נחשב כלל מציאות, כי זה רק במציאות במקרה, זה לא מציאות אמיתית. המציאות האמיתית זה המציאות העצמית. ודבר זה לא יכלול כלל במציאות, שהם סודרים איתו יתברך. אבל דבר זה הוא להורות על גדולת הפועל, אשר יכול לעשות הכל ברצונו. הנה הרציונל של המהר"ל, הניסים אינם באים לחנך לאמונה, אינם באים לעשות איזה פעולות ניסים במקרה, אינם באים לעשות פעולות חריגות כדי להראות שהשם הוא אלוהים, הם באים להראות שרצון השם איננו כפוף לשום דבר. גם רצון השם שבמציאות, הם באים לחדד לנו שרצון השם כולל גם את האקראיות, כולל הכל. גם את האקראיות, גם את המקרה. הוא פועל את הכל, את הסדר, את המקרה, צורה כזאת, צורה כזאת, הוא פועל במילים אחרות בלשון השכונה, איך שהוא רוצה. איך שהוא רוצה, לא כי הוא עבריין, אלא הוא צועק כי הוא כולל הכל. כי הוא כולל הכל. כי הוא כולל הכל והוא פועל הכל. מצד שהוא פועל הכל ואין חוץ ממנו. והנה המלאך, אף שמסודר ממנו פעולות שהן טובות, זהו על ידי שכך סידר השם יתברך יתעלה. אפשר גם להחליף את המלאך ולקרוא לו שכל הפועל. שכל הפועל, אומר המהר"ל, זה בסך הכל איזה מלאך, שנתנו לו הרבה שכל. אתה רוצה לקרוא לו מלאך החוכמה? סבבה, אין לי בעיה. ויש מקורות כאלה שאומרים, שכל לא הפועל, זה בסך הכל מלאך. חכמיאל. יש רפאל, יש זה, יש חכמיאל, מלאך. הנה המלאך, אף שמסודר ממנו פעולות שהן טובות, זהו על ידי שכך סידר השם יתברך יתעלה, אבל אינו יכול לשנות דבר. הראיה, רק השם יתברך יכול ועשה ברצונו. השם שהוא כתב שתי שורות למעלה, הכל הוא להורות על גדולת הפועל, הכולל את הכל, פועל את הכל, וממעלה יכול לעשות הכל ברצונו. ואין המלאך פועל כללי. הנה ההבדל. זה המושג. לא השכל, לא המלאכים, אפילו לא השכל הפועל, שהוא איננו אלא סוג של מלאך, אומר המהר"ל. הוא לא פועל כללי, הוא לא כולל את כל הפעולות. הפועל הכללי היחיד, זה השם יתברך שמו, ואין חוץ ממנו, כולל הפעולות הנראות לנו מקריות. ובלשון שפתחתי בה מקודם, פעולת השם יתברך כוללת גם את האקראיות. ובפיזיקה המודרנית, התיאורה, בסדר? עוסקים גם בסוגיה הזאת, ברמות מאוד מופשטות. ובאמת זה היה ויכוח בסופו של יום בין איינשטיין לבין נילס בור. איינשטיין כתב לו, אתה מאמין במקריות או באקראיות, או אתה מאמין שאלוהים משחק בקובייה. ואני לא איזה... איינשטיין בסוף ימיו חיפש את תיאוריית השדה האחיד. כאילו למצוא את התיאוריה שהיא תצליח לגלות את האחדות המופלאה שבמציאות. זה מין חשיבה שפינוציסטית. שפינוזה קצת. והוא כתב, אני לא אצליח, אני אהיה עם שוכני עפר ואני לא אצליח, אבל אני ממשיך לנסות. כי זה לחפש תיאוריה שהיא כוללת כל. וזה רק אם אתה חוזר בתשובה. לגמרי. וגם שם היא לא קיימת. רק קיימת ההכרה שאין תיאוריה כזאת. והתיאוריה האמיתית הזאת זה זרם החיים האינסופי הכללי, המופיע דרך נשמת כנסת ישראל, השבה לארצה, עם התחדשות המחשבה הפיזיקלית, התיאורה, וכן הלאה וכן הלאה. וכן על זה הדרך, בקיצור. דווקא בר פלוגתא של איינשטיין, הוא באמת צדק. האמת ששניהם צדקו. איינשטיין צדק שיש אחדות במציאות, אבל המדע לא יכול להשיג אותה, והוא כמעט אמר את זה. יכולה להשיג אותה רק האמונה. כי זה ההוויה הפשוטה שמנה מתהווה הכל. זה האחדות. ובשביל זה אתה צריך להכיר את שם הוויה. המהר"ל עשה ניסיון קטן כזה לפני בר מצווה. הוא ברא גולם. אבל הוא הפסיק. זה לא פיזיקה, זה ביולוגיה, אבל זה אותו... זה... אתה הגברת בשינוי הדעות, הוא השתמש בשמות שהוא ידע כדי להוות דברים. זה לא משנה אם זה היה או לא היה, תסתכל עליי בעיניים של קיבוצי העמק. לא משנה אם זה היה או לא היה, זה איך הלובביצ'ר אמר, זה ראוי להיות. זה היה ראוי להם. אבל אמר על כן, הוא נגע במקומות האלה של להוות מתוך הכרת שם הוויה, והוא ידבר על השם הזה בתחתית, בתחתית העמוד שלנו, בתחתית עמוד י' א'. רגע, זה האחדות שחיפש איינשטיין, כי הוא הגיע לשפיץ שמה שחזה, אבל הוא לא ידע שאי אפשר להשיג אותה, הוא לא ידע שבתורה, ביהדות, זה חבוי. כי הוא בא מעולמות, מעולמות אחרים לגמרי. וגם בר פלוגתא של בור צדק, כי הוא טען שהעולם הוא אקראי, והוא צודק. העולם הוא גדול מדי מכדי שהשכל המקובע, המסודה, מכדי שהשכל הפועל, הוא זה שיפעל אותו. השם יתברך כולל את הסדר ואת האקראיות, את המקרה ואת העצם, הוא פועל הכל. והם פשוט מעיניים מדעיות מלמטה למעלה, מנסים לסדר את העולם לפי ראות עיניהם. כמה שהם עיניהם הם באמת העיניים המבריקות, החכמות, המדהימות ביותר שהמין האנושי בחשיבה הפיזיקלית התיאורה שלו הצליח למצוא. בסדר? לכן זה אחד הדברים המפתיעים שבטכניון מי שלימד שם פילוסופיה ועדות היה הדוקטור אלדד שייב. אתם יודעים מי זה? דוקטור ישראל שייב, אלדד, ישראל אלדד. אחד מגדולי ההוגים של הלכי והימין הרוויזיוניסטי. המשיגנר ארופ פון לוך. הטכניון שהוא כל כך פרגמטי, כל כך טכני. גם איינשטיין דרך אגב למד בפוליטכניקום. אחד המרצים שלו אמר לו, איינשטיין, אתה נורא, אי אפשר להגיד לך שום דבר. כי על כל דבר הוא היה אומר איפך מסתבר, אבל כל דבר הוא היה מסביר, זה עוד חמש צורות אחרות. וכשאתה טכניון צריך להגיד, איך המכונה עובדת, סגור פינה, עד שגיע אותנו עכשיו אתה. זה חיפה פה, זה לא ירושלים, את בלבל לנו את הראש. אבל איינשטיין אי אפשר ככה, הוא היה כותב מאמר, שבועיים אחרי זה מוציא מאמר הפוך. כן? הוא כתב לאותו בון, הוא אומר, אני לא יכול, דבר שאני, כל דבר שאני כותב אני חייב לסתור אותו. זה בעיה נפשית, או שזה יכולת אמונית מדהימה שהיא לא יודעת שהיא מאמינה. כי הוא ידע רק לחשוב מדעית. אז כן. גם לא היה הרב קלנר שיהפוך לו את הראש ויחזיר אותו בתשובה. אז נשארנו עם מפרסם של סוני. בסדר? יהודים מיוחדים חיו בין שתי המלחמות, אבל זו סוגיה אחרת. עד כאן הסוגיה הראשונה, שאלות. כן.
אין
איזה אסמכתא,
זה שהמהר"ל הצליח לברוא גולם, שהוא הבין יותר טוב את הדבר הזה?
לא, הוא היה צעיר, הוא הפסיק בזמן.
לא, עצם זה שהוא מצליח להשתמש בדבר, זה משהו...
לא, השימוש לא מוכיח כלום. היית שואל את המהר"ל, הוא היה צוחק עליך, השימוש לא מוכיח כלום. אם היית שואל את המהר"ל, הוא אומר לך, זה משחקי ילדים. הראיה שהוא עשה את זה, נדמה לי, לפני בר מצווה. לבר מצווה! אתה מבין? אתה יודע לך מה היה קורה אם הגר"א והמהר"ל היו נפגשים? הם יכולים לברוא את המשיח. גם הם לא היו יכולים. לא יכולים. אתה לא יכול על השם יתברך. הוא השתמש בזה. השימוש הוא לא מעיד כלום. זה שאלה קריטית באמונה, שאלה שנשאלה פה. אתה מבין לי? כי זה היה פה ניסיון מובלע להשמיש את האמונה, להוכיח אותה מתוך שימושיה. וזה לא בדיוק את זה המהר"ל תוקף. בדיוק את זה המהר"ל תוקף. האמונה איננה מוכחת בגלל שוואו, הצלחנו להשתמש בה וליצור מציאות. זה נחמד, זה יפה. זה לא. האמונה היא... היא לא מוכחת, היא מתהווה מתוך ההוויה, מתוך שאנחנו בהווייתנו דבקים בהשם יתברך. ותיקון מידה אחת הוא הוכחה יותר גדולה להווייתו יתברך מאשר גולם שמתרוצץ ואף אחד לא מצליח להוציא לו את הפתק מהפה, כמו שמספר את האגדה. הוא פרק איזה חצי פרג שם, הגולם הזה. עד שמישהו הצליח לקפוץ ולהוציא לו את ה... זה אגדות עם, זה בו, זה אז הוא נפל עליו, התפרק עליו, הוא טבע, כן טבע, לא טבע, כל מיני סיפורים. לא משנה. הרציונל הוא ה... בסדר? אבל זה נקודה מאוד מאוד עקרונית, זהר ממנה. זה הניסיון כאילו להוכיח את האמונה על ידי, וואו, מה הצליחה לעשות. וזה בדיוק מה שאמר למתנגד אליו.
כן.
למה?
כל ההסברה של המהר"ל מבוססת כאילו על ההסברה של המציאות.
סדר האלוקי של המציאות. שוחר, זה התגלות. איך השם מתגלה במציאות? השם מתכתב עם המציאות ישירות. אל תמציא לי, אל תשים לי מתווכים, ואל תיתן להם, זה השם מתברך, הוא פועל כל, לאן הוא הולך, הוא מהווה כל, הוא קשור אלינו, הוא מחיה אותנו, אתה נמצא לידו כל שנייה. אתה נמצא, רק תסיר את המסכים שלך ואתה שם, והוא מחיה אותך. המהר"ל חותר לקשר הישיר, הקשר הישיר בינינו לבינו. זה מה שהוא רוצה. אל תשים, ואני אגיד את זה בלשון אחרת, אל תשים את השכל שלנו בינך לבינו. זה הוויה פשוטה, הוא מהווה כל. אין זה פועל ככה, והם חלקים פעולות וכל מיני אגפים, גורניש. הוא פועל הכל, דרך זה, דרך זה, דרך זה, זה פעולתו הוא. יש לתת לו הכללות מצד שהוא פועל כל. בסדר? הלאה, שאלה הבאה, מהקומה הבאה, חידוש עצום. וכן מה שאמר עוד, בעמוד ח' 4 שורות מלמטה, ואילך. אם היו הנפלאות מסודרים מהשם יתברך, היה צריך שיהיו מחויבים ממנו, אם מסודרים ברצונו הקדום. ואם אינם מסודרים מאיתו ברצונו הקדום, חייב לו שינוי רצון. זה נמצא בעמוד ח' 4 שורות מלמטה. נקרא את זה בפנים כי זה קריטי. ועוד, טען הרלב"ג. 1, 2, 3, 4. ועוד, כי יהיה מתחדש אצל השם, יתברך רצון וידיע כשירצה לחדש המופת. אם אתה מכס לו את הניסים, שירצה, אז כשהוא רוצה לחדש נס, אז כאילו משתנה הרצון שלו, משתנה הידיעה שלו, והרי השם הוא השלמות. אז או נאמר, אם לא כך, אז חייבים להגיד שחידוש המופת הוא מוגבל, הוא מסודר מרצונו הקדום, כשרצונו הקדום ברא את העולם כבר הנס נמצא שם. והנה המאמר, הטענה שיחדש לו רצון, מבואר הביטול. ברור שזה לוגית, זה לא זה, כי אתה אומר שהקדוש ברוך הוא חסר. כל הפילוסופים אומרים את זה, זה ברור. ואם יהיה מופתים מתחדשים מרצונו הקדום, כמו שהוא אמר לפני שורה, שזה מוגבל ומסודר מרצונו הקדום, והרצונו עכשיו לא משתנה. כמו שידמו קצת מדברי רבותינו ז"ל, ומה שאמרו בענייני הנפלאות, תנאי, תנאי הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, שהניסים התרחשו, ובמה שאמרו שנבראו בין השמשות, רוצה לומר שנבראו אחר הוויית העולם קודם שניכנס שבת, טוען על זה הרלב"ג, הנה התחייב בזה ביטולים, הרבה קושיות יש על זה. שאם היה עניין כך, לא צריך לחדש מופת, לא צריך שמישהו יעשה את הנס, אבל היה מתחדש בעת ההיא, לפי סדר רצונו הקדום, בלי נביא. וזה חולק על המפורסם שטען הרלב"ג, שכל נס חייב נביא. ואם זה קורה מאליו, למה אתה צריך נביא שיעשה את הנס הזה? מלא הבן של האלמנה היה קם. ממלא המים שם הבא הזה, למה צריך את אליהו שיעשה ניסים? ועוד טוען אמר על בג, אם היה נברא בששת ימי בראשית, הנס כבר טבוע בסדר, לא נמנע מן החלוקה, אז זה בשתי אופציות. או שהיה מגיע במקרה, התועלת שיגיע מן המופת, ולא היה פועל המופת לשם תכלית, ובעת המופת נעשה התועלת שיגיע, ולא כיוון אליו עושה שלו. וזה מבואר הנמנע והביטול, שיהיה פועל ללא תכלית. או שנאמר, שחייב שיהיה הדבר, נמצא הדבר אשר בעבורו נתחדש המופת. חייב לקרות, והמשל בזה קריאת ים סוף. אם ידע השם יתברך בבריאת עולם, חייב שיהיה דבר זה, והנה המסקנה, וחייב שירדפו מצרים אחר ישראל, ואין להם, פריאה חופשית. אותה שאלה שגם הרמב"ן התעמת איתה. עד כאן עם דברם בקיצור. עם זה, את זה תמצא את המהר"ל כאן, כשהוא אומר, וכן מה שאמר עוד, חזרתי לעמוד י"א, אם היו הנפלאות מסודרים מן השם יתברך, אם זה בסדר רצונו הקדום, היה צריך שיהיו מחויבים ממנו, אם הם מסודרים ברצונו הקדום, ואין בחירה חופשית. ואם אינם מסודרים מאיתו ברצונו הקדום, חייב לו שינוי רצון. הנה תמצית הטענה הרלב"גית. אתה בשני הצדדים, אתה אוכל אותה. אם אתה אומר, לא, זה לא קובע משת אמר בי, זה יתחדש עכשיו, אז רצונו של השם השתנה, אז מה, זה לא יכול להיות, שלמות העליונה. אם אתה אומר, לא, זה קבוע מששת ימי ועשרה, התנה, הקדוש ברוך הוא ימעשה בראשית, שהנס יקרה מזה, אם אתה טוען ככה, אז יוצא של הנבראים, אין בחירה חופשית. המצרים צריכים לעשות. כל מקום שיתרחש נס, הנס היה מוכח, מחויב שיהיה, אז כל מה שקשור אליו, מחויב המציאות. ואין בחירה חופשית. נס משמעותו, אומר המהר"ל על פי הרלב"ג, שלילת הבחירה החופשית.
עכשיו,
יש ים, הדיין צריך להיקרא לשתיים, בשביל
שזה יקרה, זה לא שהים, נקבע שהים הזה צריך להיקרא לשתיים. החוק נקבע, שעם ישראל
צריך להיות בארץ, ומה שמפריע בדרך, הוא מן הסתם. אבל בשביל זה קורה נס. הטבע מתעכב, כי הטבע
הוא צריך לשרת את
המטרה
של
עם
ישראל בארץ.
מה הרווחת
בהסברה
הזאת?
שזה לא סותר.
אבל מישהו רדף אחרי, מישהו טבע שם.
אבל אם לא היו...
למה הים נחתך? כי המצרים רדפו אחרי בני ישראל, נכון?
לא צריך את זה.
נו, בסדר.
גם יש להם בחירה חופשית, גם זה נקבע מששת ימי בראשית, גם הקדוש ברוך הוא לא משתנה, זה פותר הכל.
לא הבנתי.
אם החוק נקבע מששת ימי בראשית...
מה זה החוק? נקבע שהטבע שהים הוא בצורה מסוימת ישתנה, זה מה שנקבע. הקושי הוא שהים פתאום נחצה ונעמד. זה שינוי הטבע. למה זה קרה? למה היה צריך את הנס הזה? על פי הכתובים, כדי שעם ישראל ינצל. בסדר?
הים, הטבע של הים,
אתה רוצה, אני אנסה לנסח את זה. אתה טוען, נקבע רק פוטנציאל של נס. רק אפשרות, אם יצטרכו אותה. אבל זה עדיין, הסיטואציה עדיין שעם ישראל נרדף, היא גורמת שהמציאות, חוק הטבע הוא שאם עם ישראל צריך להינצל, אז הים יקרה.
הים עומד, חוק הטבע של הים שהוא עומד, כל עוד הוא לא צריך להיפתח ושעם ישראל יהיה בארץ ישראל. זה החוק שלו, ככה החוק שלו נקבע. הוא עומד, כל עוד צריך אחרת.
אני מנסה לחשוב אם זה כלול במה שהמהר"ל עונה עוד רגע או לא, אז בואו נראה את המהר"ל ואז נחזור לזה.
הרב.
כן.
בעיקרון מה שלמדנו שהרלב"ג אומר זה שהנס של יהושע בגבעון זה היה הצלחת הבחירה החופשית.
זה של ישראל.
של ישראל.
אבל הוא מדבר פה על שלילת הבחירה החופשית של המצרים. זה השאלה. איך המהר"ל שהוא רצה לרדד במרכאות את, ה, את ה... לרדד את... את החריגות, את הנס, הוא אמר בכלל לא היה שם הנס. הם הצליחו לעשות בשלוש שעות מה שכולם עושים בעשר שעות. לעשיית הדשמיים. זה שימוש אחר בבחירה החופשית. אבל המהר"ל הוא מקשה על דבר אחר. שאם אתה אומר שהדברים קבועים ששת ימי בראשית, בסדר? אז זה מחויב. אם זה מחויב, אז אין למצרים ברירה. חייבים כאילו לחולל את הדבר הזה, כי מחויב שיקרה הנס הזה. אומר המהר"ל, שני דברים אלו בטלים, כי כבר אמרנו, אף אם אנו אומרים שהוא, שם יתברך, רוצה אתה לחדש הנס, לא היה מביא זה שום שינוי בעצמותו. זו מילה החשובה כאן. וכבר ערכנו בזה למעלה, שאין שינוי רצון מביא שינוי בעצמותו, כי רצונו הוא תואר שלו, הוא גילוי שלו, ועצמותו היא בלתי משתנה, ואין לנו יודעים הווייתו ומהותו. מהר"ל אומר, כל רצונו, חוכמתו, הכל, הכל זה גילוייו, זה תאריו, זה פעולותיו. ולכן אין לי בעיה שתגיד שעכשיו רצון השם השתנה, כי הרצון שלו זה גילוי עצמותו במציאות, ולא עצמותו יתברך שאיננה משתנה. ואף אם תאמר שהיה מסודר ממנו ברצונו הקדום, אין זה מביא דבר, אין מביא דבר זה חיוב כלל. הדבר הזה לא גורם שזה חייב שזה יקרה, שזה חייב שזה יקרה, וזה מחייב שהמצרים יעשו את מה שיעשו כמו שחשב. שימו לב להסברו של המהר"ל. כי מה שאמרו זיכרונם לברכה, תנאי תנאי מעשה בראשית עם הים שיבקע, וכן בשאר הניסים, עם עמוד המים, עם השמש תצאו, היינו שכך היה ראוי, ראוי, לא מוכרח, ראוי, מצד סדר ההוויה שיהיה בסוף. ואין זה אלא רק סדר שהוא ראוי שיהיה. ומכל מקום אפשר לשנות הסדר על ידי המקבל. הוא לא אומר את מה שנדב אומר.
ראוי זה פוטנציאל.
כן, אבל הוא, תשימו לב, הוא הולך צעד, שני צעדים קדימה. אלא אפשר לשנות הסדר על ידי המקבל, שהוא מהפך על ידי רחמים את הרע לטוב, והטוב לרע על ידי חטא. ואילו עשו המצרים תשובה, היו גוברים על הסדר המסודר, שמסודר מששת ימי בראשית, שיקרא הים לעם ישראל. זה סדר מסודר, זה קבוע. שהים יקרא לעם ישראל. אבל אם המצרים היו עושים תשובה, היו גוברים על הסדר המסודר. משמעות הבחירה החופשית ואפשרות התשובה, תשימו לב, גם לגוי, שהוא יכול לסדר את הפוטנציאל של הנס שנמצא בטבע. הנס הוא פוטנציאל שנמצא בטבע. זה הסדר שראוי שיהיה כדי להביא את המציאות אל הצורה האידיאלית שלה. אבל לבחירה החופשית ולנגזרת שלה של התשובה, יש יכולת לגבור על הסדר המסודר, אומר המהר"ל. מדהים. והוא מייחס את זה למידת הרחמים. במילים אחרות הוא טוען, מה שכתוב שרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, וראה שאיננו יכול לעמוד, עמד ושיתף איתו מידת הרחמים, משמעותו נתן כוח לנבראים, הוא לא רק ברא את העולם במידת הרחמים שלו, הוא נתן כוח לנבראים להפך על ידי רחמים, על ידי הפעלת המידה הזו שלו, להפוך את המציאות, כולל לשנות מצב שפוטנציאל של נס, אירוע של נס שצריך להתרחש, לא התרחש. המצרים יכולו לגרום שקריאת ים סוף לא תקרה. שימו לב איך הוא מקשר את זה למה שהוא כבר לימד אותנו, כשהוא תקף את הפילוסוף האפיקורס, לא את הרלב"ג, ואז תשאלו. ולפיכך אין דבר זה קשיא, שהמסודר יכול להשתנות על ידי תשובה ורחמים. ואין לומר בזה שנשתנתה דעתו ורצונו יתברך ואתה מייחס לו חסרונות. למה? שזהו מידת השם בעולם, כי כל רחמים מבטלים הגזרה. והדבר המסודר מאיתו יתברך מצד הבריאה, והמסודר מאיתו על ידי רחמים, שני דברים הם, שני צירים הם, זה מצד הסידור, מצד הטבע, מצד סדר הבריאה שהוא כוללת בתוכו גם את קריאת ים סוף, גם את הכל, וזה מצד הרחמים, ולרחמים יש סדר מיוחד, אומר המהר"ל, כמו שהוא אמר מקודם לגבי, למה הוא אמר שיש סדר מיוחד? השם יעזור לי. נו? עמוד זין, סוף הפסקה הראשונה. מי שאמר כי הניסים אשר עבור משם יתברך אין להם כלל סדר מוזכר, אין הדבר כלל, כמו שיש לעולם הטבע סדר מסודר, נוהג על פי טבעו, כך יש לניסים סדר גם כן. זה, את זה אמר המהר"ל עוד כנגד הפילוסופיה האפיקורסית, וכאן תשימו לב, הוא מחדש את אותו חידוש, לרחמים יש סדר מיוחד. יש את סדר המציאות, אמת ויציב ונכון וקיים. חז"ל אמרו שבסדר המציאות גם יש את הסדר שכשצריך הים להיקרא הוא ייקרא, זה חלק מהסדר שלו, זה חלק מהטבע שלו. אבל המהר"ל לא מסתפק במקום הזה. הוא אומר, יש לניסים סדר מיוחד, יש לרחמים סדר מיוחד שהם יכולים, יש לניסים סדר מיוחד, ויש לרחמים סדר מיוחד שהוא יכול לשנות את הניסים. זה חידוש על חידוש. זה חידוש מדהים. שהשם טבע במציאות כוח, בסדר? שגם הניסים הם חלק מהסדר, הם פוטנציאל תמון בטבע, ועדיין הרחמים, קרי הרחמים על ידי התשובה והבחירה החופשית, יכולים לשנות את הסדר ואת הניסים. זה חידוש מדהים מה שהמהר"ל אומר. כן.
אפשר להסביר שזה פשוט חזרה לסדר המקורי? שזה כמו תשובה כאילו שברגע שיש, אם אדם לא נצרך לשינוי של הסדר, אז פשוט הסדר חוזר חזרה.
כן, כן, כן.
לא שזה סדר מעל הסדר של הניסים,
כן. יש סדר המציאות, יש סדר של הניסים שמעורב, ומי שאומר שתנאי תנאי הקדוש ברוך הוא ימעשה בראשית, אז אומר, כל מה שהסדר של הניסים יעשה, הוא כבר, הוא הפוטנציאל של המציאות. אבל אם בן אדם עשה תשובה, הוא יחזיר את הסדר למקום שלא צריך את הניס. כן. הוא אמר את זה. מכל מקום אפשר לסנות את הסדר על ידי המקבל, שהוא מהפך על ידי רחמים את הרע לטוב, והטוב לרע על ידי החטא. לא, בטוב הוא מהפך את זה על ידי חטא, ואז כשאדם חוטא הולך להרע, אז מנגנוני, אז ממילא הרע יבוא עליו בעצמו, ובסוף זה יחזור למציאות. הרע בעצמו, הוא מחלה, אומר המהר"ל בהרבה מקומות, הוא מחלה את עושהו, וממילא המציאות חוזרת למקומה.
זה הנס שהחטא
בו? נס, זה הטבע. זה טבע שהסטייה היא חוזרת, היא אוכלת את מי שהסתה את המציאות. ולרחמים, בצורה מסוימת, כן. ולרחמים יש סדר מיוחד.
זה יותר ממה שנאמר פה, שזה מחזיר לסדר המקורי. זה סדר מיוחד, משהו אחר.
זה סדר מיוחד במובן שהוא גובר על הסדר של יחסי הטבע נס. לשיטה שאומר את נאי תנאי הקדוש ברוך הוא, ואמר המהר"ל זה שמה שכך היה ראוי מצד סדר ההוויה שיהיה בסוף, ואין זה רק סדר שהוא ראוי שיהיה, שהקדוש ברוך הוא יתנה התנאי עם הסבר ראשית שיקרא הים לישראל, זה ראוי שיהיה, זה פוטנציאל שיהיה. אם המחי מצרים, אבל אם המצרים יחליטו שלא לחתור, לא היה קריאת ים סוף. אנחנו עושים קריאת ים סוף, פסיכון המייסה. אומר המהר"ל, זה יכל גם לא להיות. הוא לא אומר את זה בשביל להגיד משהו, דרמטי. הוא אומר, תבין איזה כוח עצום יש למידת הרחמים, לתשובה. שיכולה לייתר, בסדר? את פוטנציאל הנס שטבוע בטבע, את סדר הניסים שמובנה בתוך הטבע. רק שנייה, נשלים רק את הפסקה הזאת, ואם יאמר, אם כן יהיה כאן שינוי רצון, כאשר יבקש רחמים, וישתנה מי רוצה אל לא רוצה, או מי לא רוצה אל רוצה, זה כבר השבנו עליו, כי אין זה מביא שינוי בעצמותו, כמו שכל הפעולות הבאות ממנו, אין מביאים לו שינוי בעצמותו יתברך, כמו שבאים ממנו שאר הפעולות, גם הרצון הוא פעולה שבאה ממנו, כלל הדבר שכל דבריהם לא ייתנו האמת בשום דבר כלל, שם יעזור, ואין כאן מקום להאריך בדבר הזה כלל. חידוש אם כן השני שלמדנו, היום שהוא השלישי בסדר הזה, הקדוש ברוך הוא כהוויה פשוטה שממנו מתהווה הכל, הקדוש ברוך הוא ככולל ופועל את הכל, ואין הכל אפס זולתו ואין חוץ ממנו. החידוש השלישי שחידש המהר"ל הוא שהניסים לדעת, לשיטת כל תנאי תנאי הקדוש ברוך הוא, הניסים הם מובנים בתוך הטבע, אבל יש חידוש הגדול שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו במידת הרחמים, ובכוחה של מידת הרחמים, בכוחת של התשובה, לגבור על הסדר המסודר. למהר"ל חשוב להגיד את זה, כי הוא באמת, כמו שהוא אמר למעלה, שגם האקראיות היא חלק מהכולליות של הקדוש ברוך הוא, תשימו לב, כאן הוא אומר את אותו דבר בצורה מסוימת. הסדר זה לא דבר קדוש. הסדר שסידר הקדוש ברוך הוא, זה לא דבר קדוש, גם זה גילוי של השם יתברך. הרחמים של הקדוש, שמידת הרחמים, ומידת הרחמים שטבע הקדוש, כוחה של מידת הרחמים, הוא גדול יותר מן הסדר. וזה אנטיטזה לרלב"ג שמנסה כל הזמן הכל להכניס לסדר, ולטעון שהסדר שהקדוש ברוך הוא ברא, שם השם מתגלה. מהר"ל אומר בדיוק הפוך. לא ששם מתגלה רק בפיצוצים, רק בקראיות, רק בזה, אלא באי הכפיפות שלו לסדר. כן.
אם המצרים לא היו רודפים אחרי
עם
ישראל, לא מתוך תשובה. סתם כי לא בא להם.
זה היה נחש את הבות.
זה היה נצרח
הנסון.
מכירים?
לא.
מה?
אז
הם
מכירים
כי...
למה הם לא רודפים? אמרו, יאללה, נגמר. סגר פינה. אין מה. זה רמות של תשובה, אין מה לרדוף. אין מה לרדוף. אז לא היה צריך חיים להיקרא. אולי הוא היה צריך להיקרא כי מימין, משמאל, אבל לפי מה שאנחנו יודעים, אפשר היה לעבור מדרום לאגם הקר, האמר, הגדול. לא היה תעלת סואץ אז.
אז
זה היה רמה של תשובה. אם אילו עשו המצרים תשובה, זה בלבל אחי, זה... או שהיו אומרים, עזוב אותך, מה, נתעסק עם אלוהי ישראל? אתה משוגע, אתה רוצה לעמוד? טוב, יש לי מה לעשות, יש לי פגישה היום.
זה לא בדיוק שהרחמים הם ששינו את הצורך בנס, זה פשוט שהמציאות לא צריכה את הנס.
זה אותו דבר. זה על ידי שבחרת לא לעשות את הרע, לא משנה מה הסיבה, פועלת מידת הרחמים. ולא צריך, אתה עושה מסודר. מה הרמה, זה כבר...
אדם ששינו לו מעשה בראשית וצמחו לו לדיים להעניק את הבן שלו. אז יש שם מחלוקת באמת, האם הדבר הזה הוא דבר שהוא גנאי או שהוא שבח. ועוד דבר בקשר לרחמים זה עם סנחריב שהוא מתפלל, כתוב שהמלאכים מתאים את התפילה שלו, כי אם הוא היה ממשיך להתפלל, הקדוש ברוך הוא היה מרחם עליו. והם באים בטענה לקדוש ברוך הוא, אפשר לרחם על אדם כזה ש...
כתוב גם על מנשה, זה כתוב.
אז
השאלה השנייה היא נענית מתוך הדבר הזה, לרחמים יש כוח.
אז למה מלאכים מתערבים? אם זה משהו שהוא מוכרע במציאות, אז
לא מוכרח. המלאכים הם מחשבות, הם לא דמונים. המלאכים הם מחשבות, הם אהבה אמינות האלוקיות. בסדר? עם האופציות הרוחניות הקיימות במציאות, זה המלאכים. זה באמת הסדר של המציאות, הם כאילו המחשבות של הסדר הניסי שהולך להתרחש. והמדרש הוא מייצג בדיוק את אפשרות התשובה של סנחריב, כמו המצרים. או שהמצרים יכלו לשבש את הזה. מה היה קורה עם סנחריב, היה עושה תשובה?
לא, הוא באמצע להתפלל, מפרים לו. הוא באמצע לעשות את התשובה, אבל לא נותנים לו. אבל לא הקדוש ברוך הוא. השביחים של הקדוש ברוך
הוא. ברור, כי זה הרשעה, ודאי.
אז זאת אומרת.
כי הרשעה אומר, החוכמה אומרת, מה נראה לך? רשע כזה, מושחת, איזה. אבל האלוקי, האלוקות אומרת, מה פתאום? השם פועל כל, השם מהווה כל, השם חיה כל. זה יותר גדול מהזה, זה יותר עמוק.
למצרים היה מגיע מלאך.
איך?
למצרים גם היה מגיע מלאך, ומפרנת לעשות תשובה. וממנה, מה
שהיא... בסדר, זה כבר זה לא שאלה, זה כבר שאלה אחרת, זאת השגחה וזאת השגחה. זה שני סוגים של השגחה. חז"ל אומרים את זה שם בלשון אחר, שישראל, זה, מעשה ידי טובים והיה, ואתם אומרים שירה, זה אותו דבר. גם המצרים הם מעשה ידי.
אה? השם מכביל את זה פרעה, בלי מלאכים.
כן. זה לא יפריע למערה לכתוב ואילו עשו המצרים תשובה. להכביד את לב.
גם היה את האופציה, אבל זה גם אמרנו.
כן, שאלה אם הכבדת הלב היא נוגעת גם לזה, אבל זה לא יפריע למערה להגיד את זה, יכול להיות זה, הוא מתכוון למצרים כעם, ל-600 רכב, היו עושים מרד על זה. הם לא מוכרחים לתבור.
והסיפור השני, עם הגנאי...
הראשון. הסיפור הראשון מה הוא אומר, זה מחלוקת, שקצת באמת מתכתבת עם הסוגיה פה, מה יותר חשוב, טבע או נס? אחד, או דבר אחרת, האם נכון שככה היה צריך לפתור את הבעיה הזאת? השיטה שאומרת, אז שב, זה... אומרת, זה גנאי לו. הוא אומר, כל מה שאתה יכול לפתור, ואללה, תביא לו מטרנה, מה אתה עכשיו? תמצא לו מנקת, מה? תאכיל אותו בשר. תראו, זה לא, לא צריך... שיטה השנייה, היא אומרת, תראה איזה השגחה. תראה איזה... סייעתא דשמיא, איזה ליווי השם, ליווי פרטי. איזה השגחה פרטי.
האפשרות שלא דרך נס, זה היה עדיף. זאת אומרת
שהטבע, שהטבע הוא יושב את ישראל דרך הטבע.
כאילו הנס הוא בעצם חדירה,
לפרטיות שהיא לא נצריכת. פריצה. שהיא לא נצריכת. בסדר, זה עיבוד של שיטת הרלב"ג בלי שיטתו. זה עיבוד של שיטת הרלב"ג, ואנחנו נראה שהמהר"ל הולך בכיוון כזה, גם אם לא לגמרי. כן, זמננו תם. טוב. נסכם את זה בפעם הבאה ונמשיך לנדבך הבא.